One, two.
טוב, בוקר טוב, כן, מה קורה?
בוקר אור.
מה שלומך?
נדמה לי או שאין טה-טה-טה-טה?
טוב מאוד שאין טה-טה-טה-טה. טוב מאוד.
שמתי לב לזה, כי אתה הכנס אותי כבר לחרדות.
לא, אני לא רוצה...
מתי הוא יצעק, תורידו לי את הטה-טה-טה-טה הזה?
אתה מבין מה קורה, אתה מבין? הכנסתי אותך כבר ללחץ.
ממש.
כן, טוב, הותר לפרסום שהשוטר שנהרג אמש מירי סוחרי נשק בוודיארה הוא רב סמל מתקדם ניב פרץ, בן 29, שמקום דמו תושב אפולה. הבלש הצעיר נורה למוות אמש בקרב עיריות מול סוחרי נשק, לאחר שחתר למגע במהלך פעילות מבצעית לאיתור אמצעי לחימה. המשטרה המשיכה בניסיון לאתר את החוליה שפגעה בו. טוב, טירוף, מה אני אגיד לך?
נראה תיקון קטן, הוא נרצח, הוא לא נהרג. אלה רוצחים ורוצחי שוטר. נקווה מאוד שיכנסו באימא שלהם.
כן, למרות שיש עניין שכשבן אדם הוא בתפקיד ביטחוני, אז הוא נהרג בעת מילוי תפקידו, אתה מבין? רצח...
לא, זה לא מעלה או מוסיף.
כן, בסדר.
אבל אתה מסכים איתי שהם רוצחים?
זה ודאי.
זה לא אויב, זה לא חמאס.
זה ודאי.
אז זה רוצחים, הם פשוט רצחו שוטר, ואני מקווה מאוד...
זה ודאי.
בעיה שלי זה עם הענישה, הרי בוא נניח שיתפסו אותם. אז 7 שנים משפט, ובסוף יקבלו 13 שנה. תעקוב אחרי זה ותראה שאני צודק. 14 שנה, יורידו להם שליש, עוד פחות מ-10 שנים.
כן, למרות שאם אני לא טועה, עבר לידי אתמול, שזה גנב, ראש חוליית גנבי מכוניות, קיבל 20 שנה בכלא.
טוב, יש הרבה מקרים, זה לא, אין הכללות. כנראה בעבירה 200 שלו, ונשבר להם מתישהו.
כן.
לא משנה. טוב.
כן. טוב, מה נשמע?
ברוך השם.
יופי. יופי, טוב לשמוע.
כן?
טוב לשמוע. אתה פה הרבה?
עברתי, ראיתי פתאום אור, אמרו לי יש קפה.
כן.
אמרו, יש עוד כמה דברים פחות סימפטיים, כנס תגלה בעצמך, והנה אני איתך.
מעניין מה שאתה אומר לנו פה.
נכון.
כן, טוב, רייטינג. רייטינג, בוא נראה רייטינג.
אשכרה עכשיו יצא תמונה של... זה גדול. אתמול יצאה תמונה של בנט עם אייזנקוט שנפגשו, ראית?
כן, אז עכשיו יצא של יאיר לפיד עם אייזנקוט.
כן, וכולם מוחזים באייזנקוט. דבר, מה רייטינג? אני אין לי.
מה עם מנסור עבאס ואייזנקוט?
נראה, אולי יפגוש גם אותו.
טוב.
ואז אני אגייס אותך, שתכשיר אותו, כמו פעם קודמת.
בדיוק. ביבי, או לפחות שביבי, ייתן רוטציה לבנט. וגם שיעמוד ליד המטוס.
בכתב.
את הסין, ככה שהוא תומך בהתנתקות, ומכשיר את אוסלו.
בכתב, אבל את ההצעה לבנט להיות ראש ממשלה, אני דורש בכתב, כמו שהוא כתב פעם קודמת. הוא כתב, אגב, לגדעון סער.
כן.
ולמה אני מאשים תמיד רק את ביבי? כי חתומים על ההצעה הזו כל איזה ראשי סיעות הקואליציה.
טוב,
אפילו חרדים.
הפטריוטים אמש עם 7.5. האח הגדול נמוך יחסית, 15.2.
מה קרה להם?
חדשות 13.5.9. חדשות 12, שוב, מאוד נמוך, 12.1. ממש, אני לא יודע מה קרה למהדורת החדשות של 12, פשוט בשפל חסר תקדים, וחתונה ממבט שני אפילו עוד יותר נמוך, 11.6, חדשות 11 בשפל מטורף, 2.6, 2.6, היי, תתה, מה נשמע?
נראיתי אתמול דווקא ידיעה מפורטת מאוד על זה שהערוץ 14 איבד 40% מצפייתו בפריים טיים, בעין השביעית, אני מודה שלא קראתי אותה לעומק, ואני עוד יותר מודה שזה לא מעניין אותי. תתה, תתה, כן, דבר אליי,
לא,
דבר,
לא,
נו,
הכותרת
יום הייתה, רביעי לא היית
הכותרת
פה.
הכותרת הייתה ימים. שזה היה 30%.
40 לדעתי.
לא, 30, אבל קשת, זה איבדה 30, זה מהפיק של המלחמה, זה מהפיק של המלחמה, וקשת מהפיק של המלחמה איבדה 34%, אוקיי? אבל העין השביעית זה פמפלט פוליטי של שמאל רדיקלי קיצוני.
התקדם, שר רוצה להתקדם.
אז מה אפשר לצפות מהתת רמה הזאת, נו, באמת? באמת התרמה. טוב, איפה אנחנו אוחזים? בוא, מה אנחנו נתחיל? תראה, היה אתמול אידל ביפר, היורצייט העברי לביפרים. אז אפשר להתחיל איתו, כן? דברים מדהימים שברגמן כתב יום אחרי, שזה כמובן משעשע לראות. תן לך אפשרויות לבחור. או בצוללות, לראות מה בעצם יצא, איך נתניהו, הרי כל הזמן אתה במשך חודשים אומר לי, נתניהו סיכן את ביטחון המדינה, זה מה שהוועדה אומרת. זה מה שהוועדה אומרת, שנתניהו סיכן את ביטחון המדינה, כן? שים לב, אני מתחיל עכשיו 9:10. בסדר? תשים לב. אתה רואה? רק שיהיה לנו זה. אוקיי.
אז רגע, בוא... עכשיו התחלת כל מה שהיה עד עכשיו, מה זה?
זה היה סמול טוק בינינו.
הבנתי.
אוקיי. עכשיו, שימו לב, איך נתניהו סיכן את ביטחון המדינה, על פי הוועדה הפוליטית של הצוללות, שההחלטות שלה, תגידו בעצמכם אם זה פוליטי או לא פוליטי. ראש הממשלה בנימין נתניהו פעל בתחומי האחריות של מערכת הביטחון באמצעות המל"ל, אותו הפך לזרוע ביצועית שלו בתחומים אלה. כך יצר ערוץ מקביל בענייני החוץ והביטחון, שבו קודמו מהלכים סותרים לאלה שהובילה מערכת הביטחון. למהלכים של ראש הממשלה והמל"ל לא קדם תהליך קבלת החלטות סדור, והם נעשו במנותק מצורכי הביטחון ומסדרי העדיפויות שקבעה הממשלה. ראש הממשלה והמל"ל נמנעו מלתעד שיחות ופגישות שערכו, לשרים ולראשי מערכת הביטחון עם סירות דיווחים סלקטיביים שהובילו לכך שהם פעלו על בסיס תמונה חלקית ובלתי מדויקת. למעשה ראש הממשלה מידר את הממשלה ואת הקבינט ונטרל את יכולתם להשפיע על סוגיות הנוגעות לליבת הביטחון הלאומי ועל בניין הכוח הצבאי של מדינת ישראל. על יסוד התיאור המפורט לעיל, בהודעת העזרה שנמסרה לו, צוין כי מר נתניהו סיכן את ביטחון המדינה ופגע ביחסי החוץ ובאינטרסים כלכליים של מדינת ישראל. אני עכשיו הייתי אומר לכל החבורה הזאת, מי זה שם? גרוניס, מי זה כל החבורה הזאת של הוועדה? קומו, קומו, קחו את הדברים שלכם ותעופו לי בפרצוף. אם אתם מסוגלים לכתוב על ראש הממשלה שהוא סיכן את ביטחון המדינה, על זה שלטענתכם העבודה לא הייתה מסודרת בין המל"ל ומשרד הביטחון, כן? והוא מידר שרים, והוא מה עוד כתוב שם? איזה שטו, הלוז לא היה ברור, כן? על זה... כשבסוף הוא קיבל את ההחלטה לקנות צוללת שישית ואת הספינות שהפילו כתבאמים, קיבל את ההחלטות הנכונות, ברוך השם, ברוך השם שההחלטות שהוא קיבל היו החלטות נכונות, קחו את הדברים שלכם ותעופו לי מהפרצוף.
לא יפה.
לא רוצה לראות אתכם. הכל פה פייק אחד גדול. פייק אחד גדול. זה ועדת הצוללות. קשקוש מקושקש, איזה שטויות, אלוקים שישמור, סיכן את ביטחון המדינה, ליצנים, ליצנים. אם היה עושה את זה בתהליכים עם כל בעלי האינטרסים שם בתוך המערכת, לא הייתה לא צוללת שישית ולא ספינות ולא שום דבר, ליצנים. יא אללה. טוב, בוקר טוב, זה דבר אחד, כן? אנחנו על 9:12. בוא ניתן עוד אייטם אחד. רונן ברגמן, שימו לב לדברים שאני הולך להקריא לכם. לא, בוא נגמור פה. יאללה, דבר, בן.
טוב, אז אני דווקא...
עוד משהו אחד, רגע. צריך לציין שהיום נתניהו הולך לתת עדות במשפטו, וכמובן שהאירוע הזה הוא אירוע מופרע, כן, שלא יהיו ספקות, שזה שראש הממשלה שנערך לחיבוש עזה, וצריך לנהל בזמן מלחמה, הולך לעדות של שעות בבית משפט, זו כמובן מופרעות מוחלטת, מופרעות מוחלטת, ובדברי ימי ההיסטוריה של מדינת ישראל, גם זה ייזכר כעוד איזה אירוע ביזרי. עכשיו בוא תן, אתה יודע מה, תן לי עוד להשלים את ברגמן. שימו לב מה רונאל ברגמן כותב בבוקר שאחרי הביפרים, המבצע ששינה את פני המזרח התיכון. בנפול לא יבחה אל תשמח ובחושלו אל ליפול יגל לבך, מצטט הקצין הבכיר את ספר משלי. גם אם אין שום שמחה בהרג, גם כי אין שום שמחה בהרג, אפילו אם יש בו צדק היסטורי וערכי, ואפילו אם הוא תורם מאוד לביטחון הלאומי של ישראל, ליצנים, אבל גם כי לא בטוח אם האירוע הזה שהצליח ב-100% אכן יביא תרומה לביטחון המדינה, כי בסופו של דבר מה שחשוב הוא להחזיר הביתה את 68,000 המפונים על ידי המדינה באופן רשמי, ועוד 30,000 שעזבו מאזורים המרחוקים יותר מ5 קילומטר, הביתה הוסיף הבכיר, ולא ברור לי כרגע מה האסטרטגיה, ואיזה קו מחבר בין התקיפה של היום להחזרת התושבים. אני כן יכול לראות קו ברור בין התקיפה של היום לבין החמרה משמעותית במצב, כי חיזבאללה שמשוכנע שישראל עומדת מאחורי האירוע, יחליט שהוא לא בולע אותו, אלא מגיב בעוצמה, וישראל תגיב על זה, והוא יגיב על התגובה, ויש לזה שם לחילופי המעלומות הללו. מלחמה! מלחמה! הוא מזהיר ממלחמה. תשמע, אנחנו חיים בעידן של פשוט ליצנות. ליצנות. טוב, אני אעצור פה, אני אקרא אולי אחרי זה עוד משהו. יאללה, דבר, דבר. 9:15. חמש דקות.
אפשר בהחלט להסכים לגמרי על זה שאנחנו בעידן של ליצנות. והליצן הראשי דיבר עד עכשיו, אני תמיד מתלבט אם זה ליצן או עבד, אבל כן, הוא מכנה את ועדת החקירה, שעומד בראשה שופט, נשיא העליון אשר גרוניס, שופט אגב שמרן, לידו צבי זילברטל, השופט עליון, קרנית פלוג, נגידת הבנק, שמונתה על ידי נתניהו, גדעון פרנק, יושב ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, שעבד עם נתניהו, קובי ברויטמן ועוד חברים, זה מכיוון שהם העזו לפגוע או להרער על גאונותו הביטחונית של נתניהו, זה כבר חבורה של ליצנים, הם ישבו ושמעו מאות עדים, עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי דפי עדויות תמלילים, ראו את כל המסמכים, וחבורת העבדים, ובראשה ספרטקוס עצמו, העבד הביביסט הגדול ביותר, הלא הוא חברנו ינון מגל, זורקת את זה כי הם קבעו שוב, גם בהחלטת ביניים, שנתניהו פגע בביטחון ישראל, ולהגיד לכם למה? כי הם צודקים. אני אתן לכם עוד משהו מהוועדה הזו. פגיעה בביטחון המדינה, אני מצטט, לא היה לנו כסף, השבטנו את חיל האוויר, אבל נתניהו שאל, למה אתם לא קונים עוד צוללות? כך העיד מנכ"ל משרד הביטחון לשעבר, בפני ועדת חקירה הממלכתית לפרשת צוללות, רשות גרוניס, עוד נקבע כי נתניהו הפך את המל"ל לזרוע הביצועית שלו, של מהלכים סותרים, אגב, הם גם לא תיעדו את הפגישות, לא תיעדו את הדיונים, דבר שמקובל לעשות, עושים מדינה מסודרת, שפתוחה לביקורת, הכל מתועד, כל פגישה, נתניהו ויוסי כהן שהיה אז ראש המל"ל, אותו הוא שלח הרי לקטר, פשוט לא, מלכתחילה השאירו לא, החליטו לא להשאיר לכם שום עדויות, וזה כי הם ידעו שהם פועלים עקום. הכותרת הראשונה בפרשת הצוללות הייתה שלי, בזו הלשון. ישראל הולכת לחתום על מזכר הבנות עם גרמניה לשלוש צוללות נוספות, למרות התנגדות מערכת הביטחון. עכשיו, אמר הרגע, ינון את המשפט הבא, כל בעלי האינטרסים בתוך המערכת. ובכן, ברור שהיו שם בעלי אינטרסים, כי רק אחר כך, לצערי, דרוקר גילה את זה, דוד שמרון הוא בכלל המתווך. וכשמפקד חיל ים ורמטכ"ל לא רוצים עוד שלוש צוללות, רוצים דברים אחרים, כי זה לטענתם חמש צוללות מספיק בשביל אותו איום אסטרטגי שתמיד צוללת אחת תהיה במים, אז הולכים, לוקחים, מביאים מתווך אחר, מביאים את שמרון שיהיה עורך דין שלו, ופשוט מעבירים החלטות בלי תיעוד מאחורי אגב של מערכת הביטחון. רמטכ"ל לא יודע, מפקד חיל ים לא יודע, שר ביטחון בוגי אני לא יודע, זה מה שהיה שם. אבל כדי שתשמעו, למה בכל זאת צריך אחרי האנשים האלה כן קצת לעקוב, ולמה אם היינו מקיימים ועדת חקירה ממלכתית לצוק איתן, לא היינו מגיעים לשבעה באוקטובר, נשמעו דיווח של אודי סגל בחדשות 12, אז קראו לזה ערוץ 2, בעיצומו של צוק איתן, ואני קראתי לזה, נתניהו אומר, ניצחנו.
קבינט שאנחנו מביאים היום, מוכיחים איך זה יתנהל, ואיך לחץ פוליטי ממוקד, בעיקר של נפתלי בנט, דחף את צהל ואת ישראל לפעולה הזו. גנץ ויעלון מציגים הערכה, חמאס לא מעוניין בהסלמה, שבק מצטרף להערכה הזו. בנט וליברמן אומרים, נצביע נגד פעולה רפה, צבא עוד צריכים לדון בזה. בנט מאיר, הם כבר היו צריכים להכין שיעורי בית. בשלב הזה, מגובשת תוכנית הגנה קדמית בפיקוד דרום, בנט קורא להכניס את עניין המנהרות למטרות המבצע. נתניהו ויעלון מתנגדים. כבר שאלנו את הרמטכ"ל, והוא אמר שעושים את מירב המאמצים, אבל אי אפשר להשמיד את הכל. בנט וליברמן שואלים, בדקתם גם את האפשרויות כולל כניסה קרקעית? צה"ל נמנע מכניסה קרקעית. בנט מתעמת עם הרמטכ"ל ומכנה אותו סוס עצל. 5 ימים לאחר מכן מתכנס הקבינט סביב הצעת מצרים להפסקת אש מוחלטת. נתניהו אומר, ניצחנו. ההצעה המצרית היא כישלון לחמאס. באותו יום קורסת הפסקת האש. יומיים אחר כך, ב-17 בחודש, יוצאים המחבלים ממנהרה ליד קיבוץ סופה. איום המנהרות הופך ויזואלי ופומבי.
אתם צריכים להבין מה היה שם. צוק איתן, הפחדן לא רצה לעשות כלום. לא הייתה כניסה עכשיו, זה נכון שגם גנץ זרם איתו. זה לא סוד. אבל זה העניין כשאתה ראש ממשלה, הרי אתה הסברת 50,000 פעם שאתה מקבל את ההחלטות. אז אם גנץ זורם איתך, הוא לא צריך לזרום איתך, אתה צריך להגיד לו, כנס לעזה. בנט וליברמן, אגב, נתניהו כתב כל הדברים האלה בספרו, כן, אני לא צריך לגלות לכם את זה. היה פשוט עסק עם, מישהו רופס. כל הקונספציה, כל האירוע הזה, כל הסיפור הזה, כל ההכלה, כל הניצחנו, כל הצבא ידון, אל תדברו איתו.
חמש דקות.
זה נתניהו. אתה יודע מה? בבקשה. הנה, סיימתי חמש דקות.
תני לי פרסומת אחת, בבקשה, תודה. זה היה צוק איתן עכשיו מה שהשמעת לי? זה עם המצגת וכל הדבר הזה?
כן, אני חושב.
אז חיים רמון ביום, מתי זה היה? הרביעי אמר לנו שאז הייתה הצבעה ובנט וליברמן התקפלו ולא רצו ללכת למהלך של כיבוש עזה. עכשיו השמעת בנט כמה הוא התקפי. השמעת עכשיו את בנט כמה הוא התקפי.
חיים רמון לא היה בקבינט בצוק איתן, לא היה בשום מקום.
אז זה לא נכון מה שהוא אמר?
לא, ברור שלא. אני קודם כל לא שמעתי, כי את רוב הריב שלך ושלך, אם הלכת...
לא שמעת, הבנתי.
לא, באמת שלא הקשבתי. הגעתי לקראת הסוף, התחלתי לצעוק. אבל, אם אתה לא מאמין לדיווחים שפרוסמו, אגב, אצל כולם, לא רק אצל אודי סגל, גם אצלי כולם, אם אתה מנסה, משפט, שאלת אותי, אז אני אומר לך במשפט, אם אתה מנסה גם את האמת והמציאות הזאת לשנות, אז אני רק מפנה אותך לספרו של נתניהו, כי הוא כותב שם שבנט וליברמן לחצו עליו להיכנס לעזה ולפרק את חמאס, והוא הסביר, במילותיו שלו, אי אפשר לברוח מזה לשום מקום, אין מה לעשות. זה ביבי כותב בספר, לא?
זה לא הספר שלי על ביבי. אתה מבין שזה לא נחשב על הזמן שלי.
אוקיי, אני מקבל.
אוקיי.
שאלת אותי. אז הוא כותב, בנט וליברמן רצו לכבוש את עזה והסברתי להם.
הבנתי, בסדר, תודה.
ימות אוכל. בבקשה.
תודה. אני רק מזכיר שביום רביעי, חיים רמון אמר, שאתה עכשיו הקראת כמה בנט, השמעת כמה בנט היה התקפי, שהייתה הצבעה בקבינט, האם הולכים למהלך של כיבוש עזה, וגם בנט וגם ליברמן לא הצביעו בעד. זה הכל, פשוט.
עכשיו תשמע. להמשיך להגן על התועבה.
עכשיו, בוא תשמע.
שום בעיה.
בוא תשמע את בנט.
חיים רמון אמר, יואו. אם כל מה שחיים רמון אומר, אתה תעשה, אני לא נגיע רחוק.
זה לא קשור, שאלה אם זה נכון או לא נכון.
הוא אפילו לא היה, הוא לא היה שר, הוא לא היה כלום.
שאלה אם זה נכון.
העיקר שהוא אמר, אולי נרים טלפון לאביגי, לבת שלי, נראה מה היא תגיד.
נו באמת,
אני צריך להגיד לך,
הייתה הצבעה.
אתה יכול בהחלט לעשות.
מה ברור? בנט וליברמן הצביעו בעד כיבוש עזה? בנט וליברמן הצביעו בעד כיבוש עזה?
כל הזמן, לא רק, עזוב, אתה הולך לקהל, כיבוש עזה באמת לא היה רלוונטי.
למה לא? הייתה הצבעה על זה.
כי לא היה ראש ממשלה בשביל זה.
הייתה הצבעה על זה.
מה שהיה רלוונטי היה לפעול נגד המנהרות, וגם את זה הוא לא הסכים, עד שהם לא צצו לו מתוך מנהרה בליד קיבוץ סופה. הוא כמעט סגר את המלחמה גם בלי זה.
בן,
מתוק. וזה הכל עובדות היסטוריות.
אתה עושה משמש מהמציאות, אבל הכל בסדר. בוא נשמע את בנט איזה משהו.
אני עושה משמש מהמציאות.
כן, אתה. בוא נשמע את בנט, בבקשה.
מדינת ישראל אין שום אינטרס לעימות בעזה, אין לנו מה לחפש, אין לנו צביעה אידיאולוגית או צביעה ביטחונית או צורך ביטחוני להיכנס לסבב מול עזה. ולכן קודם כל זה הצד שלנו. לגבי הצד השני, זה נכון, יש מצב לא קל, הומניטרי לא קל בעזה.
טוב, בסדר, בואו, לא נשמע את כל הדבר הזה, הבנו, אין לנו שום אינטרס, אנחנו לא רוצים לכבוש, זה אתם ההתקפים, אתה שדרשת, אתה ברור, רק אחרי שהמבצע של לפיד, אתה אמרת, יש הסדרה, הנה יש הסדרה, חמאס שם, הכל טוב, ובנט, בנט, אני לא אשמיע לך עוד פעם, את זה שאומר, אני פתחתי להם את השערים, פתחתי להם את העובדים, אתה כאילו הם זכו בפיס. ואני לא אשמיע לך את תועד חמו שאומר על הממשלה כמה בנט ולפיד הריפו עליהם כסף. את זה נעזוב עכשיו, בוא נשמע אותך על בנט. בוא נשמע אותך על בנט, בבקשה.
ברור שלו, בני גנץ.
בסדר, בני...
אנחנו מדברים על בנט, בנט. טוב. לטעמי, מסוכן, ילדותי, עם פתיל
ברור,
קצר.
ברור, ברור.
לא מתאים
ברור,
לשר ביטחון.
מסוכן, ילדותי,
אני מעדיף אפילו את יואב גלנט.
אוקיי, ברור. הבנו, מסוכן, ילדותי, לא מתאים לשר ביטחון. כי היום אתה השופר של... העבד של בנט. אגב, ספרטקוס שאתה קורא לי, אתה יודע שספרטקוס יצא נגד השלטון. כאילו, אני אומר, בוא נלמד טיפה היסטוריה, כן? טיפה נלמד היסטוריה, בקטנה, מי היה ספרטקוס, אבל בסדר, נעזוב את זה. אפרופו עבד, אני אומר,
ספרטקוס היה קירק דאגלס, לא?
להיות עבד, אבל של בנט שעושה חוגי בית באחוזת ראשונים, ואתה מצייץ שהוא מילא את אחוזת ראשונים, תעשה לי טובה, נו, באמת, זה לא רציני. אחרי שאתה אומר עליו שהוא ילדותי, מה אמרת פה עכשיו? ילדותי, לא בוגר, לא זה, וכל מיני דברים כאלה. והסינק האחרון שאני אשמיע לך, הוא של יוסי כהן, אתה כל הזמן משמיע לי איך מערכת הביטחון, איך ביבי הוא בכלל היה לא התקפי, ומערכת הביטחון הייתה התקפית. תקשיב מה יוסי כהן מספר על הסיפור של קאסם סולימני, כן? קאסם שלנו, קאסם, שאתה אומר שנתניהו השתפן, תשים לב.
אתה מזכיר באופן ספציפי את הסיפור של קאסם סולימני. אנחנו יודעים שבסופו של דבר טראמפ, בספר שלו מאוד כעס על נתניהו, אמר שהוא פחדן. זה לא נתניהו, זה ראשי מערכת הביטחון שלא נתנו לו. אתה אומר שאביב כוכב יצר אותו.
נכון. אם את שואלת אותי למה בסוף המבצע על אודות קאסם לא אושר במחוזותינו, הרי שזה לא בגלל ראש הממשלה, אלא בגלל שראש הממשלה קיבל את עמדת הצבא והמן.
אתה אומר בעצם... נתניהו, אם הוא היה בסביבה אחרת, היה יכול להיות יותר התקפי, זה הצבא והגנרלים שעצרו אותו?
כן, אני יכול להחזיר אותך גם, כן, חד משמעית.
חד משמעית, חד משמעית. זה גם לכחול לגבי תוכנית העריפה. כי אם תוכנית העריפה, כן, הצבא לא היה מתנגד, אז אני מניח שזה היה גם קורה אצל החבר שלך, שאתה עכשיו משרת אותו אצל בנט. אבל אנחנו יודעים שאביב כוכבי בישיבה אמר לו, אתה תצטרך לשכנע אותי למה זה טוב ולמה זה לא יגרור אותנו למלחמה, כן? אבל אתה הכל אצלך משמש של המציאות, משמשים, עושים משמשים. אנחנו יודעים שבנימין נתניהו קיבל את עמדת הצבא. רק שהיום הוא לא מקשיב לכם. אתם כל השנים, כל המערכת שיגעה אותו והוא היה מקבל את עמדת הצבא. מה שהשתנה בשבעה באוקטובר, כולל עכשיו, שאתה אומר הוא שחרר את סינואר והוא לא כבש את עזה, הנה הוא רוצה לכבוש את עזה, אתה מתנגד. הנה הוא רוצה לכבוש את עזה, הצבא מתנגד. הנה הוא רוצה לכבוש את עזה, כל השמאל, כל המערכת, כולם מתנגדים. הנה אתם רוצים לשחרר עוד מחבלים, הוא מתנגד. הנה בבקשה. אתם מדברים איתי על מה שהיה? מה אתה מדבר איתי כל היום על מה שהיה? דבר על מה שעכשיו. דבר איפה אתם היום. אין לכם מושג מה קורה. אתם כולכם בבלבלה. רוצים להשמיד את האויב, לכבוש את עזה אחרי השבעה באוקטובר? אתם נגד כיבוש עזה. נגד כיבוש עזה הגעתם למצב שאחרי השבעה באוקטובר אתם נגד להשמיד את חמאס. זה פשוט לא יאמן. חמאס שעדיין מתפקד, שעדיין פוגע בחיילים שלנו, שעדיין חי, שעדיין יש שם חוליות. אתם נגד כיבוש עזה היום, אתה מדבר איתי, אתה משמיע לי כל מיני דברים, מהקבינט עם בנט, עם ליברמן, היום אתה נגד כיבוש עזה, איך יש לך היום אתה בעד לשחרר את כל הסינוארים מהכלא, איך יש לך בכלל פרצוף לדבר, על מה אתה מדבר? ריבונו של עולם, תעזור לנו, האנשים האלה, הם לא בפוקוס.
טוב, המסקנה שאתה תגן על כל תועבה רק מתחזקת, כי אתה מגן על כל תועבה. אז בואו נתחיל לעשות סדר. קודם כל, לא אני אשמתי, אני אגב, זה לא אשמה שלי, כל זה שאתה הפכת אותי לאיזשהו סמל, אני מודה לך על זה. טראמפ אמר שביבי ברח ולא השתתף בסולימני, ואתה יודע למה? כי ביבי ברח ולא השתתף בסולימני, אתה יודע למה? מהסיבה הפשוטה, הנורא פשוטה. טראמפ לא מעניין אותו רמטכ"ל, לא מעניין אותו צבא, טראמפ יודע שמי שקובע במדינת ישראל זה ראש הממשלה, הוא מחליט. נתניהו, ואני לא אשמיע לך את זה עכשיו בפעם ה-200, אומר את זה בקולו ב-200 נאומים, בישראל הדרג המקצועי ממליץ, והדרג הביטחוני, סליחה, הדרג המדיני, כלומר אני מחליט. הוא גם מסביר לוועדת וינוגרד שבנושאי ביטחון זה רק ראש ממשלה, הוא אפילו לא חולק את זה עם שר הביטחון, זה בדיחה שר הביטחון. ככה הוא כותב. ולכן בארצות הברית בפרוטוקול כתוב נתניהו אמר לו, לא כתוב אמר המתכ"ל, ולא כתוב מי שאומר את כל אלה ומסתתר מאחוריהם זה העבדים הנרצעים בראשותך. וכן, אני יודע שספרטקוס ניצח את השלטון, אבל אתה ספרטקוס לא במובן של השלטון אלא במובן של העבד, אוקיי? אם לא, אם זה לא היה ברור, אז אני מבהיר את זה. עכשיו אני מבקש לא תפריע לי, כי אין הרבה זמן.
אבל נשמע, הפרעת לי.
ולא הפרעתי לך. עכשיו, עוד דבר, לא, ברגע שהיא...
בסדר, אבל אחרי זה היה לך 5 דקות, אינון.
ברור, ברגע שהוא התחיל...
קיבלת.
לא יהיה אחרי זה 5 דקות.
ברור שלא יהיה, יש לנו גם...
עכשיו אני אפריע, לא אחרי זה יהיה לו.
לא, אל תפריע, לא, כי יש לנו גם שר על הקו.
הוא כבר מפריע. עכשיו אתה חוזר לצוק איתן. תשמע, גם להגן על זה, צריך להיות בן אדם, אתה פשוט חסר תא וחסר... לא, אתה רכיחה, אין חוט שדרה, אין כלום. כי בסוף, נתניהו עצמו כותב בספרו האוטוביוגרפי, שפורסם לפני לא מעט, מעט מאוד זמן, סיפור חיי, כיצד התנגד לפעולות למיגור חמאס בעבר, ואף ציין שסיכל פעולה נרחבת בעזה שדרשו ראש הממשלה שעבר נפתלי בנט, והשר לשעבר אביגדור ליברמן, בזו הלשון, ציטוט, נתניהו, במהלך המלחמה שעבר נפתלי בנט בפתיחת ליברמן, נורמה שהייתה רווחת בישראל מאז קום המדינה, על אף שהיה חבר קבינט וכולי, אני מדלג, שר הביטחון בוגי יעלון התייחס אליו כשר מקשקש, בספר מודה נתניהו שהתנגד לפעילות קרקעית בעזה. בגלוי תמך בנט, ציטוט, בפלישה הקרקעית המלאה כדי לכבוש את עזה. יעד זה היה כרוך בהרס חלקים נרחבים של עזה וברבבות הורגים אזרחים. אחרי שישראל תחריב את שלטון חמאס, התאלץ לשלוט. נתניהו מסביר. לא אני, בשני מיליון עזרתים לזמן בלתי ידוע, לא הייתה לי שום כוונה לעשות זאת, בפרט שתשומת ליבי הייתה נתונה לנושא הגרעין האיראני וכולי וכולי. אגב, הוא מוסיף עוד הרבה תיאורים בתחום הזה. ולמה נתניהו וליברמן? אני הקטן 20,000 פעם דרשתי ממנו, ראשי היישובים, ראשי עיריית שדרות, הציבור, יש תוכנית שלמה של...
לא חשוב.
יש תוכנית שלמה של, של גיא זוהר. ינון, למה? בכלל?
לא, אמרת לפני רגע שזה אתה לא חשוב, למה אני אומר, פתאום אתה אומר, אני אמרתי?
כי אני אגיד לך, קודם כל, אתה מפריע לי סתם. בסדר, אני נרקיס, אוקיי? אבל אתה גם חזרת הרגע על השקר, שאני לא אמרתי בממשלת בנט לפיד, ואני שמעתי לך, אני עכשיו חוסך את הזמן, שמעתי לך 30 פעם, שבממשלת בנט לפיד אני אומר, חבר'ה,
אחלה מבצע,
לא השמעת לך?
לא. אני שמעתי לך, אני השמעתי לך, אותך אומר שיש הסדרה, אחרי המבצע של לפיד.
עצרו את השעון רגע.
יש הסדרה? אין, אי אפשר לעצור את השעון.
אי אפשר לעצור את השעון.
תקשיב לי לשנייה. זה פשוט לא יאמן, כי השמעתי לך את זה 100 פעמים. עכשיו אני שואל את עצמי, אתה עכשיו משקר שקר על שקר, או שאתה עושה את עצמך, באמת אין לי מי לדבר.
תגיד לי, מה זה מעניין?
מה זה מעכשיו שקטה לנצח, או שהאם אנחנו נראה משם עוד רקטה שמשוגרת?
אתה מבין, זה רק חפש צו, ברור שלא, ברור שאנחנו בסוף נצטרך לעשות את העבודה בעזה. כמה שלא נבדל.
אתה יודע למה? אתה יודע למה?
למה?
כי הם רוצים לחזור לכפרים שלהם ב-48.
אז למה לא אמרת את זה לביבי ב-2009? עד
2021.
עד 2021. למה?
אמרתי את זה גם אז.
לא, זה לא היה אותו דבר.
אני תמיד אומר את זה.
זה לא היה אותו דבר, ינון, ממש לא.
תמיד אני אומר את זה.
כל שנה שעוברת, בלי שנכנסנו, על פי שיטת ליברמן, חיים רמון ובן כספית הקטון, וניקינו את עזה כמו שעשינו בחומת מגן, תגרום לנו לאבד הרבה יותר חיילים כשנצטרך לעשות את זה.
זה נאמר בתקופת ממשלת...
מה התאריך? תן לי את התאריך, תן לי את התאריך.
תקבל את התאריך.
בבוש, כן, עכשיו בוא אני אשמיע לך.
לא, 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 אתה לא משמיע עכשיו.
אחרי המבצע של יאיר לפיד.
יש שר על הקו, ואני סיימתי עכשיו.
יאללה.
טוב.
זה לא מצחיק.
דיווחי תנועה, דיווחי תנועה.
הדיווח... עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
שלום לשר יצחק וסרלאוף, שר הנגב והגליל, והחוסן הלאומי מעוצמה יהודית. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, ינון ובן.
מה שלומך?
ברוך השם, טוב. בדרך לצפון.
יש לך טענות על האוצר?
יש לי טענות על שר האוצר, כן. הוא לקח 151 מיליון שקל שהיו צריכים להגיע למשרד. אני מנסה לנהל את השיח כבר כמה חודשים. והוא לא מעוניין להעביר את התקציב הזה, הוא אומר, זה הלך, פרשתם מהממשלה, חזרתם, לקחתי לכם אותו, כאילו מעניש אותנו. אז אין לי בעיה שיעניש אותי באופן אישי, שיחשוב בצורה יצירתית, אבל למה להעניש את תושבי הנגב והגליל, את הרשויות שצריכות את התקציב הזה? זה מגיע לטובת מנועי צמיחה, פרויקטים כלכליים, גם ככה המצב שם על הפנים.
אבל בוא רגע, בוא ננסה שר וסרלאוף, צריך להגיד, אני גם, אפילו לי עלה אמנם בריאות להגיד את זה כמה פעמים, שאם שואלים את הציבור, אז אתה באמת אחד השרים הבודדים שממש מרוצים ממנו, אתה יודע, עוצמה יהודית, לא אידיאולוגיה שלי, אבל אתה חורש את השטח, אתה מסתער על בעיקר על הסיפור של נגב גליל אחרי המלחמה, אבל אני קורא שגורמים ממשרד האוצר, אני קורא את הידיעה בוואלה, בסוף אומרים שאתה בסך הכל, אני מצטט, רוצה לסחוץ כספים קואליציוניים, לא קיצצו שקל אחד כשעוצמה יהודית יצאו מהקואליציה, וסרלוף מדבר על מאות מיליונים, כשכל התקציב שלו זה סדר גודל של 250-300 מיליון שקל. מה האמת? בתכלס במספרים.
בשנת 2023 תקציב נגב גליל עמד על 980 מיליון, בשנת 2024 קוצצנו ל-700 מיליון, ועכשיו אנחנו יכולים להיות סביב 460 מיליון, בהנחה שהם יעבירו את כל התקציב. אז יש מאות מיליונים בתקציב המשרד, הם מאוד מאוד היו רוצים שזה ייגמר ב-250 מיליון. אבל העובדות הן אחרות, ואני מציע לציבור להסתכל על הדברים שאני אמרתי בשנה האחרונה, בשלוש שנים האחרונות, לבין מה שאמר סמוטריץ', ושישאלו את עצמם למי הם מאמינים, למי הם בוחרים להאמין. אני משתדל לומר את האמת, וגם אפשר לראות את זה בעובדות. אני לא מדבר למשל על כל קורא מנועי צמיחה, שזה פרויקטים כלכליים ברשויות. כל שנה היינו מוצאים את הפרויקט הזה בסכומים גבוהים, בסכומים שכל שנה היו יוצאים, והשנה זה... זה לא יצא בסכומים הללו ולא מתקרב, קוצף בשני שליש.
אז למה אתה חושב ששר האוצר עושה את זה? תראה, סמוטריץ', בוא נדבר רגע פוליטיקה.
יש כמה סיבות,
אני רק אשלים את השאלה, אני רוצה לשמוע את כל הסיבות. הוא הרי מפרק מיליארדים, אם לא עשרות מיליארדים, על התשתיות ביהודה ושומרון, זה הבייס שלו שם, ומצד שני, הוא בעצם מונע ממך, כי בסוף בסוף, הנגב והגליל צריכים כמו אוויר, כמו חמצן, אחרי הפינויים והנזקים, הם צריכים עבודה והם צריכים כסף. למה הוא עושה את זה? בסוף יש פה מדינה.
בוא אני אגיד לכם, כשנכנסתי למשרד שלי, הסרתי את הגלימה של המפלגה ולבשתי את הגלימה של שר, שהתפקיד שלי זה לתת שירות לכולם, שר של כולם, גם בנגב, גם בגליל, בכל הארץ. ואני חושב שסמוטריץ' לא הסיר את הגלימה המפלגתית הסקטוריאלית שלו, והוא כל הזמן לוקח את הכל לשם וגורר את כולנו לשם. בתקציבים שהיו מיועדים לנגב ולגליל, הוא לקח אותם, אני מציע שמישהו יעשה תחקיר לבדוק איפה הם הלכו, כי הם לא נעלמו לתקציב ביטחון. זה לא נכון, יש קיצוץ של תקציב ביטחון, אני מקבל, כולנו פלטים בצורה רוחבית, אבל אי אפשר לקחת את משרד נגב גליל, לקצץ אותו 151 מיליון שקל, ולהגיד, היה תקציב ביטחון, ולהסתתר מאחורי המלחמה כדי להפסיק כל מיני... לא יודע, אבל אני מציע כן לבדוק למשל במשרד של השרה סטרוק, לראות האם היא גם פוצצה בצורה דרמטית כפי שמשרד...
אני ראיתי אתמול, תתקן אותי אם אני טועה, כי אני לא... ראיתי אתמול כותרות על כספים קואליציונים שזרמו אתמול. כולל השרה סטרוק, מיקי זוהר, איזה 15 מיליון שקל.
רגע, שנייה, אני עושה לך סדר. כספים קואליציונים במשרד נגב גליל לפחות, זה לא כסף שהולך לצרכים קואליציונים. זה כסף שאנחנו מחלקים אותו בצורה שוויונית לכל הרשויות בנגב ובגליל, לטובת פרויקטים כלכליים, מניבי הכנסה ומנועי צמיחה, כדי שהרשות תייצר לעצמה הכנסה ותעמוד על הרגליים בזכות עצמה, אז אני מממן להם פרויקט כלכלי שיניב הכנסה, שיניב תשואה למועצה, לרשות. וזה מה שאנחנו עושים, זה לשם הולך הכסף הקואליציוני של משרד נגב גליל.
תגיד, השר וסרלאוף, דיברנו, אמרנו סמוטריץ', מה המצב בקריית שמונה? אני מקבל משם כל הזמן טענות, אנשים שחזרו שאין עיר, לא משוקמת, כל סיפור הפודטק של רן מרגלית, כל החברות האלה החשובות שאמורים, אמורות היו לקום, הוקמו שם, זה לא חוזר, זה לא מתרומם, אני שואל אותך כי אתה אחרי.
כן, אני אגיד ככה, קודם כל אנחנו כשהגענו לשם לשקם, התחלנו לשקם את מבנה החינוך, כי זה היה הכי קריטי, הלכנו לפי סדר עדיפויות, מבנה חינוך, מבנה ציבור, ועכשיו אנחנו מתעסקים בתשתיות, האצטדיון, הבריכה, קיבלנו עכשיו עוד תקציב, אנחנו עובדים יד ביד עם העירייה, גם קיבלתי שם לפני שלושה שבועות בטקס יקיר העיר, קיבלתי שם יקיר העיר גיית שמונה, אני עובד שם הרבה מאוד שעות, גם המנכ״ל שלי, אנחנו נמצאים שם בשעות לא שעות כדי לתת מענה. הבעיות בקריית שמונה לא התחילו במלחמה, הם התחילו הרבה קודם לכן. ואני אמרתי לראש העיר, לא נוכל להחזיר את העיר מהניילונים, והתושבים מבינים את זה שם. יש שם בעיות...
הוא סובל בגלל שהוא לא בדיוק ביביסט, שטרן?
א', אני מציע לכם לשאול אותו, וב', אני שמעתי...
טוב, אז תגיד, אני רוצה לדחוף עוד שאלה פוליטית, כי לא יודע, אני לא מסתכל, לא רואה, אולי הנה כבר לא איתנו...
טוב, נצא לפרסומת ואז נמשיך.
לא, שאלה פוליטית, אי אפשר לדחוף ככה במהירות? סליחה, לא צריך, לא צריך, לא צריך. נחזור אליו.
תודה.
ביי.
עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2
כן, אתה מבין מה אני אומר?
לפעמים כן, לפעמים לא.
יש היום, בדרך כלל אני לא מתייחס לרוגל אלפר הזה בארץ, כי הוא באמת...
גם אני לא.
כן.
אז אם תחסוך ממני, אני אשמח.
אבל הכותרת היום זה, שנאת חרדים כחזון מאחד.
כחזון למה?
כחזון מאחד. כלומר, אני חושב, מה נשאר מהשמאל הישראלי בסוף? זה שני דברים. אחד, רק לא ביבי, שניים, שנאת חרדים. זה מה שנשאר, אין כלום, אין אידיאולוגיה, אין כלום. אין שלום הרי, אין שתי מדינות, אין במה להיאחז. מה נשאר? ביבי וחרדים. לכן גם כל רקדני מייפית, כל העקיבא נוביקים וכל החבורה הזאת, מה נשאר להם? מה נשאר להם כשהם עובדים במערכות האלה שהם צריכים להצדיק את עצמם? זה רק לא ביבי ושנאת חרדים. זה מה שיש להם. זה מה שיש להם למכור.
תשמע, אני הייתי מקריא לך עכשיו ציוץ של אלון בק, שהוא ביביסט ידוע, איך הוא מסביר
שביום ש... לא שמעתי את השם הזה.
ביום הזה אני אפנה אותך לכל הלינקים, ביום שדוד זיני ייכנס תפקידו, צריך לעצור את כולם, מישיק מברסלר, דרך כל העיתונאים, כל זה, ולהעמיד אותם מול כיתת יורים. אבל זה מפורט, אני חייב, בשעה הבאה אני אשמיד, אקריא לך את כל הזה.
ביסט ידוע, אלון בק.
כן, תיכנס לשלוח הלינקים, אתה תראה בעצמך, לא יודע.
הוא של ביתת בק.
אנחנו עם השר יצחק וסרלאוף, במעוצמה יהודית, שלום.
כן, מה נשמע?
אז אנחנו משתכם שיחה מהשעה הקודמת.
צריך לפני זה לתת את התגובה של משרד האוצר, שאומרים, האמת היא שאחד, לא קיצצו שקל אחד כשעוצמה יצאו מהקואליציה, שתיים, הפלט שלפני שבועיים לקופסת הביטחון שבו קיצצו לכולם, חל גם על משרד הנגב והגליל, והוא חל בכלל על תקציב 26, ועשר אלף מדבר על מאות מיליונים, כשכל התקציב שלו זה סדר גודל של 250-300 מיליון שח, ארבע, הפלט היחיד שקיצץ כסף ב-25, הוא הפלט שעוצמה יהודית הביאו בשבוע שעבר לממשלה, בעקבות ניהול כושל של כספי הבטחת מוסדות החינוך במשרד לביטחון פנים, לאומי, סליחה. אז למה וסרלאוף נזכר עכשיו? הוא רוצה לסחוט כספים קואליציוניים נוספים, משום שבתקציב של 25 עוצמה היו בחוץ, כשהם נכנסו לממשלה, חתמו על הסכם קואליציוני חדש, אבל לדברי גורמים בכירים במשרד הנגב והגליל, בשיחות עם גורמים באוצר, חנמאל זרק אותנו ולא דאג לנו לתקציב. טוב, בקיצור,
מה אומר?
עשו מישמיש, חבר'ה. קודם כל הם משקרים, היה קיצוץ, אני לא מדבר על קיצוץ מלחמה ופלטים, ודאי, כולנו עשינו, כולנו נתנו את הפלטים וקיצצו אותנו, לא, פלטים זה לא 150 מיליון שקל, 151 מיליון שקל, בואו, כשום קנה מידה, זה קיצוץ שנעשה אחרי שחזרנו לממשלה, סמוטריץ' הודיע לנו שלא, אין לנו את הכספים הקואליציונים שלנו, כי פרשנו. כאילו עונש הוא מעניש אותנו, אבל הוא לא מעניש אותנו, הוא מעניש את תושבי הנגב והגליל.
טוב, תשמע, את הנושא הזה מצינו, אני רציתי לפני שתבוא אותך.
רגע, אני רק רציתי, בדיוק, אני רק רציתי להגיד איזה משפט אחד, התייחסתי מקודם לקריית שמונה, צריך גם לתת קרדיט לשותף שלי בנושא הזה, הזכיר לי היועץ שלי, זה לשר זאב אלקין, שאני עובד איתו צמוד,
ולדיו
אני לא הייתי מצליח לעשות מה שעשינו שם, יש עוד הרבה מה לעשות, אבל... קודם כל, הרבה קרדיט לאלקין, ויש לי הכרת הטוב גדולה לשיתוף הפעולה הנפלא בינינו.
טוב, תשמע רגע, לפני שנעבור רגע בכל זאת למצב, עסקה, לא עסקה, רוצה לסגור את הקטע הזה הפוליטי, כי אתה יודע, אתה ממורמר פה על סמוטריץ', מאשים אותו, ובסוף, כשיגיעו בחירות, אתם תיקחו אותו על הגב, שוב תרוצו ביחד, והפעם, כפי שאנחנו רואים, המנדטים...
זה מה שהיה לך לשאול על בחירות בעוד שנה? זה עכשיו הבחירות? איזה בחירות?
האם אני יכול לשאול את השאלה הזו, שאתה אוסר עליי?
בחירות?
שאלתי אותך, אני יכול לשאול את השאלה או שזה בבית?
אתה יכול לשאול את השאלה, שאין לה שום רלוונטיות.
יופי, אז אם אתה יכול רק לענות, השר וסרלאוף, אני אשמח.
לא, אני לא יודע, כי אני גם לא, אנחנו צריכים לראות מה יהיה, ואני לא יכול להתחיל.
התחמקת, יאללה, סבבה.
תגיד לי, מה עם ההפגנות מול הבית שלך? מה עם ההפגנות מול הבית שלך?
אז היום הלכתי לתפילה, ומישהו באמצע שהוא עושה התעמלות, צעק לי, מה עם החטופים? אבל רוצה להזכיר לכולנו שהחמאס הוא זה שחטף את החטופים.
הוא לא במעצר עד סוף ההליכים זה שצעק? תגיד, עכשיו ברצינות.
הוא לא צעק פרשת משפטים בושה.
עכשיו ברצינות, אנחנו שאלנו את בן גביר בשבת בפגוש, למה לא תתיישרו עם האמירה? היא אומרת לפחות את הדעה שלה בלי להתייפייף. אנחנו יודעים שהכניסה לעזה, יש מצב שתעלה בחיי חטופים.
גם בחיי חיילים היא תעלה...
אבל אינון, תן שאלה אחת, בלי הפרעה, אחת.
אני רוצה...
בוא לשאלת, בשעה הקודמת עשית רעיון לבד.
אבל למה אתה ממשיך להפריע? תשאל מה שאתה רוצה, תן לו לדבר, נו, באמת, די.
תנו לי שנייה, תראו. אם אני אציג רגע את הצד השני של המשוואה, עסקת חטופים במתווה כפי שהיה וכפי שהוצג, עסקה חלקית, המשמעות של צריך לגמרי לומר את האמת, היא גורמת לכך שעשרות חיילים נהרגו ונפצעו, היו עלולים להרג ולהיפצע אם היינו הולכים לעסקה החלקית הנוכחית. זה לא אני אמרתי, זה נאמר בחדר הקבינט, כש... הם מעדכנים אותנו, מספרים לנו שמאות מטענים הונחו בזמן שאנחנו נסוגנו אחור, וכשחזרנו לכבוש בחזרת השטח, הם התפוצצו על הלוחמים שלנו, וחיילים קיפחו את חייהם, וזה באמת שאלה מאוד מאוד לא פשוטה, שאנחנו צריכים להתמודד איתה בקבינט. אז ברור שהכל פה מאוד...
עד התחל להצעה חדשה שפורסמה, שאמריקאים מציעים...
אז שמעתי, קראתי עליה אתמול בלילה.
לסגירה כוללת, יש גם את הפרטים אם זה מעניין.
קראתי עליה אתמול בלילה, אני באמת מתלבט איך לגשת אליה, כי מצד אחד זה החזרה של כל החטופים ביום אחד, שזה משהו שהוא באמת לא היה. ומצד שני, צריכים לראות מה זה נקרא סיום המלחמה, אם אנחנו מסיימים את המלחמה כשאין חמאס ברצועת עזה ועזה מפורסת, זה של האחת, או שאנחנו מסיימים את המלחמה כשאנחנו משכנעים את עצמנו שאין חמאס ברצועה, כי פירק...
אתה יודע שביהודה ושומרון יש חמאס גם ברגע זה, למה אנחנו לא יוצאים למלחמה גם שם? הרי אי אפשר לעשות שלא יהיה חמאס. אפשר לעשות שהם לא ישלטו בעזה.
לא, קודם כל אפשר לעשות שלא יהיה חמאס, נכון, שחמאס לא ישלוט בעזה, ועזה תהיה מפורזת. נכון.
קיצור, אני לא מבין מזה אם אתה תומך.
ביהודה ושומרון, כל התארגנות, תשאר עוצרים את האנשים, נכון?
זו הכוונה גם פה?
כן, רק שביהודה, ברצועת עזה, אין לך שליטה עדיין בכל השטח.
ברצועת עזה פי אלף יותר קל מאשר עכשיו, מאשר בשטח הרבה יותר גדול.
ואז אתה לא נמצא
בעיר עזה. אתה יכול, אבל אחרי מה שעשית, אתה יכול להיכנס פה שאתה רוצה.
מתי שאתה רוצה, לאן? לעיר עזה?
לאן שאתה רוצה, כן. פעם היית צריך שזה חמש אוגדות?
אתה משווה את המצב של חמאס בעזה ליהודה ושומרון?
ברור, המצב חמאס בעזה היה איבד 60,000 איש.
טוב, תמשיך להשוות, בסדר.
אבל למה אתה לא נותן פשוט למרואיין? תשאל אותו שאלה, קדימה.
לא, לא, סיימנו.
תהיה, אתה יכול להריב בזמן אחר.
תודה שהיית איתנו, תודה. תודה.
תודה, יצחק.
כן, טוב. אני רואה שהשר, שר הביטחון... צייץ ציוץ מעניין, היום תקה סופת הוריקן אדירה בשמי העיר עזה, וגגות מגדלי הטרור ירעדו. זאת הזרה האחרונה למרצחי ואנסי החמאס בעזה ובמלונות הפאר בחול. שחררו את החטופים והניחו את הנשק, או שעזה תיארס ואתם תושמדו. צהל ממשיך כמתוכנן ונערך להרחבת התמגון להכרעת עזה. מעניין מה הולך לקרות היום. בסדר, תראה, שוב לא קיבלת סוקולוב, שזה חבל. מי שכן קיבל זה ניר חסון, שהוא עורר את סערת הרעב בעזה. כלומר, תועמלן פוליטי של שמאל קיצוני שעורר את כל עניין הרעב, הפייק רעב בעזה, וגרר פה סערה אנטישמית נגד ישראל, ותקע את העסקה עם חמאס, שחמאס קיבל רגליים קרות ובעצם התעודד מהביקורת על ישראל בעולם, הוא מקבל פרס סוקולוב. בן, אתה צריך לעשות את זה פשוט יותר טוב, אתה לא עושה את זה מספיק טוב, אתה מבין? זה אירוע שהוא פוליטי, ואתה לא מספיק שמאלני כנראה, אתה צריך לעשות, לתת יותר מעצמך, תן, תקדיש. מה עוד זה? קודם כל היה ליקוי חמה אתמול, יפה מאוד, אני מאוד נהניתי מהליקוי חמה הזה, אני מאוד אוהב ליקוי לבנה היה ליקוי לבנה, אני מאוד אוהב ליקוי חמה, ליקוי לבנה, בכלל גרמי שמיים עושים לי מעניין, אני אוהב להסתכל עליהם ולבחון ולהבין את המציאות שבתוכה אנחנו חיים. הייתי בשני ליקוי חמה בחיי, שזה דבר מדהים, ואתמול ראיתי את הליקוי לבנה, שזה גם כן היה מאוד יפה, ואנשים שלחו תמונות של הירח אדום, מקסים. לגבי שדה תימן, שדה תימן היום 398 ימים לעלילת הדם של גיא פלג ותרעלה 12 על חיילי לוחמי כוח 100 בשדה תימן. עדיין לא נמצאו האשמים בהדלפה, ועדיין לא, האשמים לא הובאו לדין, שזה חבל. מצד שני, זיני ימונה בעוד 13 ימים, שהם שבוע אחד ועוד 6 ימים. הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו, אמן. אני רואה שיש תבלה גדולה מאוד מהנושא של זיני בשבק, וטוב שכך, אני שמח שכך, ואני מאחל לו הרבה מאוד בהצלחה למר דוד זיני, שיהיה ראש השבק הבא. העליתי היום בטלגרם תמונות של ערבים שלא עומדים בהמנון, בשירת ההמנון, בטקס, בטקס הענקת תארים בבר אילן אמש. אני חושב שצריך לשנות את הנוהג, וצריך לפתוח את הטקסים בהמנון, לא בסיום, לפתוח את הטקסים בהמנון, ואז רואים סטודנטים שלא עומדים בהמנון, לא מקבלים את התואר. לא מקבלים תואר, פשוט. אנחנו מדינה מסודרת, מי שלא מכבד את ההמנון, הוא לא חייב לשיר, לעמוד. אתה לא עומד בהמנון, אתה לא מקבל את התואר. אתה לא עומד בהמנון, אתה מפוטר מהעבודה. אתה לא עומד בהמנון, אתה לא מקבל פנסיה. אתה לא עומד בהמנון, ככה, פשוט. אתם יודעים להיות חזקים רק על החרדים. אתה לא זה, אין לך הצבעה, אין לך פה, אתה לא יוצא מהארץ, אין לך רישיון נהיגה, אין לך כאלה, לא. אני מבקש אותו דבר, מי שמבזה את ההמנון, לא מכבד את ההמנון, שיהיה פה סדר במדינה הזאת. מי שלא עומד בהמנון, שיהיו עליו סנקציות. זאת הבקשה שלי, תודה, אני מבקש ממך לטפל בדברים האלה, בן כספית. תודה.
אני על זה, קרוב לחמש דקות דיברת, אני למדתי ממך שלקח את הזמן. תשמע, כמה תיקונים, קטנים כאילו, עשית כמעשה רגיל של ביביסט, שהוא גם עבד וגם שקרן, ושפכת את דמו של רוגל אלפר, ואני האחרון שיגן עליו, כי הוא באמת שמאלן קיצוני הזוי לגמרי. הקראת את הכותרת של המאמר, שנאת חרדים כחזון מאחד, ולרגע חשבתי שרוגל אלפר באמת רוצה פה לסרטט את החזון של שנאת חרדים. התברר שכל המאמר, הוא נגד שנאת חרדים כחזון מאחד. אחת התופעות המפליאות ביותר בישראל בחלוף שנתיים היא הדר של תנועה עממית פופוליסטית המושתתת על ליבוי שנאה ואף אלימות כלפי חרדים. למען הסר ספק, אני מתנגד לפופוליזם ודמגוגיה, וכמובן גם לאלימות. אני חושב שתנועה כזאת צריכה לקום, וכולי וכולי. אני אמשיך, הוא מתאר את כל הדבר הרע שבחרדים, שאני מסכים כל מילה, ואומר, הפופוליזם אנטי-חרדי אלים, המסית נגד חרדים, עושה להם דה-הומניזציה, הוא מציג אותם כרשת האור, אמור להיות תופעה בלתי נמנעת כמעט בישראל העכשווית, אבל לעת עתה אין שום סימנים לצמיחתו, גם לא נראה באופק מנהיג דמגוג שילקד את גוש האופוזיציה המפוצל באמצעות שנאה לשטן החרדי, ואלה חדשות טובות. והוא ממשיך את החרדים לגייס, לשלוח שוק העבודה.
תקריא לי את ה... תן לי את כל, אתה יודע מה, תן את כל המאמר, ותראה איך הוא עושה הוואנטה. אני כמובן נגד, אבל הוא רק...
אבל למה? זה הזמן שלי, למה אתה עושה את זה?
לא, אתה גם הפרעת לי.
לא נכון, עכשיו בדקות שלך לא הפרעתי.
לא עכשיו, אבל שעה שעברה הפרעת.
גם בשעה שעברה שאלת אותי ואז אמרת...
לא, שאלתי ואחרי זה המשכת. זה המשך, הפרעת הרבה.
אתה יודע, כל מה שאתה עושה, אבל בסוף ההתנהגות הזו היא הכי מחרידה. זה בסוף פה...
קצת מגזים, מחרידה, בוא.
בקטנות האלה, כן.
רק לך לדבר, בוא, אתה יודע.
כן, כן, אתה שוב, עכשיו...
קצת מגזים נראה לי.
הביצה מרוחה לך לפרצוף, לקחת מאמר, הצגת אותו בצורה X, אבל המאמר הוא Y, כל המאמר, קראתי את כולו בגללך, ועדיין, אני אומר את זה, ואתה חייב להפריע לי, חייב.
כן, אוקיי.
מה, אין כוח חיפוק, אין כלום? לגבי הפרוטקשן.
שותה.
סליחה, לגבי ההמנון. תטפלו בפרוטקשן, הייתה אתמול כתבה שעוד רגע, אנחנו סנטימטר מזה, שגם אתה ואני נצטרך לשלם פרוטקשן לאיזה מישהו כדי שלא ישרפו את האולפן. תטפלו בזה. יש מיליון דברים, הרי את כל האסונות קרו. הרי ביבי כבר הגיע לבית ספר בפתיחת שנת הלימודים לצילי דוד מלך ישראל, אז אתה מדבר איתי על המנון. אמרת, זיני יחזיר את עבודת בית המקדש? היא הנותנת, מה שהיה להוכיח. אמרת, הייתי בשני...
הרחמן יחזיר את עבודת בית המקדש.
אבל כשזה נהיה, אמרת, הייתי בשני ליקויי חמה בחיי, אז עכשיו אתה בליקוי נשמה. ציטטת את ישראל כץ עם סופה אדירה, גם בזה הליצן הגרוטסקי לא מצליח להיות מקורי. סופה, תופן, אלקסה, זה של חמאס. ישראל תמצא משהו אחר. בשבעה באוגוסט 24 צייצת גרוניס צדק, כשהוא אמר שלגלי ברב מיארה אין הכשרה מקצועית תפקיד, אבל היום גרוניס, כמו שאמרת, הוא עומד בראש ועדה פוליטית, קח את הדברים שלך ולך הביתה. אתם עושים את זה כל הזמן. די נו.
אמרתי אוף.
זה פשוט להיות חרה. תשמע, סתם חרה חרה לזה שאתה משדר איתו, זה הכל.
אתה קורס תודעתי.
בקטנה, לא, אני לא קורס.
אתה קורס.
לא, אני לא קורס.
הוא כך מתרגש, אמרתי, הוא אמרתי רק מילה.
אבל אני לא...
מה עשית? איזה... חרה, תואבה, תואבה וזה, עבד, אפס, כלומני.
ואני יודע...
אתה מפרעת לי, נכנסת לי 5 דקות, דיברת, זה, לך מותר, אתה תמיד, כן, אבל אני רק אומר, בוא תרגיע. לאט לך, איש צעיר, לאט לך, לאט לך, תרגיע.
איש שאמרתי, פשוט קטן ולא חשוב מה. ולא, לא נכנסתי לך ולא הפרעתי לך, וכששאלת אותי ועניתי לך בעריכות, אמרת אז נתחיל מעכשיו לספור, ואמרתי בסבבה, אבל תמשיך, כמו ששאתה משקר שאני גם אומר,
דבר כבר, יא חפלן, דבר.
אתה רואה, אתה גם מפריע ואחר כך גם משפיל, או לפחות מנסה להשפיל, וממשיך, כי אתה חרה, אין מה לעשות. אתה יודע, לא חרה במונח חרה.
תגיד פיפי וקקי, תגיד.
במונח של חרה של בן אדם.
תגיד.
תקשיב טוב, זה אינסרט.
כן.
אינסרט קטן שלי.
קטן אויבת של ישראל יותר, תקשיב טוב טוב,
טוב טוב,
מאיראן. קטר בעיניי אויבת יותר מאיראן. אני אסביר למה. קטר פרקה לנו את מאגר הכוח הגדול בארצות הברית. עם מיליארדי הדולרים שלה, היא פרקה את מאגרי הכוח,
תשמע, זאת
ואנחנו לא ידענו.
בוא נאמר שזו המדינה שהכי מצליחה בלעשות בלנצח במלחמות בלי לראות אף כדור.
נכון, במיליארדי דולר.
קודם כל, אני מסומן, זה ברדוגו מדבר עם ריקלין בערוץ 14 לפני שנה.
זה לא עם ריקלין, זה עם דורון כהן.
דורון כהן, אוקיי, אם הייתי יודע, דורון כהן לא הייתי אומר. בגלי ישראל. אבל מה שחשוב זה מה שהוא אומר, ואני חושב ש... אני לראשונה כמעט מסכים ברדוגו, הוא קצת מגזים, אבל זה אומר, זה אומר, שבעצם לשכת ראש הממשלה העסיקה בזמן מלחמה, עם אויב יותר גרוע מאיראן, אנשים שעבדו באותו זמן עם אותו אויב יותר גרוע מאיראן, שבמקרה הוא גם אימן את הטרור שפתח את אותה מלחמה. סתם אני רוצה רק לעשות אתכם תקשרים. עכשיו תשמע את הרב אלחנן דנינו, אביו השקול של אורי, השם יקום דמו, מגיב על הוועדת חקירה הממשלתית שנתניהו רוצה למנות את החוקרים שיבדקו את המחדל שלו, קראתי לזה אדם בלי לב.
אתה יודע, אתמול אחרי שראינו את ההפגנות בירושלים, היו שם מקרים שחצו קו אדום באותה שריפה של הצתות, אבל נתניהו בערב הוציא הודעה והתייחס באופן מאוד כוללני להפגנות וקרא להם פלנגות. מה חשבת?
חלק מהנרמול של להשאיר חטופים חיים בעזה, גוססים למוות, ועל גבם להגיד, כל מילה מותרת. פשוט כל מילה מותרת. אני פלנגות? אני שנאבק מהשבעה של בני למען חייהם של חטופים אחרים, אני פלנגות? לי הוא קורא פלנגות?
לא.
אבל זה האיש. ישב מולי בשבעה 48 דקות, והבנתי שאני מדבר למישהו שאין לו לב. למישהו שאטום, שחושב שהוא והוא, רק הוא, יושיע את עם ישראל.
כבר אז בשבעה?
באותם רגעים הבנתי שהוא חושב, והוא בטוח בעצמו, שרק הוא יושיע את עם ישראל ואין בלתו.
כן, אבל הוא לא קרא לו פלנגות. למה הוא אומר שהוא קורא לו פלנגות? הוא קרא פלנגות לאלה שהדליגו את הרכב.
אבי אשכנזי, שלום.
כן, אנחנו איתך.
שלום, חברים.
כן.
דבר.
מה זה שאני אספר לכם? יש הרבה דברים.
פיגוע ירי ברמות בירושלים, על זה תספר לנו.
כן, אנחנו מדברים כרגע על דיווחים ראשונים על פיגוע ירי ברמות, כרגע הכוחות בדרך לשם. לגבי מספר נפגעים, אני מיד יעדכן, כי רק שנייה, ברשותכם כמובן.
על פי מד"א, ככל הנראה 15 נפגעים, זה בדרגות שונות.
רגע, שנייה, כן, דקה, אבל זה מתעדכן כל הזמן, בגלל זה... אני רק רוצה להתקן, שנייה. רגע, רגע, דקה, חברים, ככל הנראה, שני מחבלים פתקו בירי, שני מחבלים אירועים, במקום 10 פצועים, לפי מגן דוד אדום, וכרגע אנחנו מדברים על, כרגע יש עדיין הזרמה של כוחות.
אני רואה שהמחבלים חוסלו, שני מחבלים חוסלו.
כן, אמרתי, שני מחבלים חוסלו, לפי הדיווחים הראשונים, שני מחבלים חוסלו, יש שם כרגע, לפי דיווחים של מד"א, וזה עדיין לא סגור, כ-10 נפגעים במדרגות פציעה שונות. המספר הזה כנראה יתקן בדקות כלפי מטה או כלפי מעלה, אבל בהחלט אנחנו מדברים על שני מחבלים שמגיעים לצומת רמות, מבצעים ירי לעבר העוברים ושבים ולעבר כלי רכב במקום, ומבצעים את הירי, ותוך כדי הקרב גם אזרחים וכנראה גם אנשי כוחות הביטחון שנקלעים למקום מנהלים איתם קרב יריות שמחסים בסופו של דבר את שני המחבלים. אבל האירוע הזה קורה עכשיו, הוא מתפתח, כוחות זורמים למקום.
לא, הוא נגמר האירוע, שלי... הוא לא מתפתח, הוא נגמר. כמה שאני מבין.
ינון, יש לנו כתב על הקו, הוא אמור לדעת את זה, ואנחנו לא...
ינון, רק בשבילך, כשאני אומר מתפתח זה שהכוחות עדיין צוברים שם כוחות במקום, מבצעים סריקות, רוצים להבין באמת את היקף כמות הנפגעים, ולהבין אם יש לה מחבלים האלה סייענים, האם יש שם דברים נוספים שצריכים לזכות, ולכן האירוע הזה לא נגמר, האירוע נגמר.
אז בוא רגע, תעצור שנייה, אבי, את שר איתנו, אלי בין, מדה, שלום.
כן, שלום בן וינון, אנחנו בשלב הנוכחי מדווחים על כ-15 נפגעים, מתוכם כ-6 נפגעים שמוגדרים כבורח קשה. צוותי טיפול נמרץ ואמבולנסים שנמצאים במקום עדיין מנהלים את האירוע הזה, עדיין לא התחילו פינויים לבתי החולים, וככל שכמובן נבצע זאת וככל שיהיו עדכונים נוספים אנחנו נעביר אותם כבר בדרך.
מבחינתכם האירוע עוד בעיצומו שהוכרז על... אני רואה פה גופות של מחבלים פשוט, אז אולי בעצם הוא נגמר.
כן, כן, זה שהמפגעים נוטרלו עדיין לא אומר שאנחנו סיימנו לטפל בנפגעים ובאירוע עצמו. אנחנו ממש עכשיו בדיווחים האלו מתחילים את הפינויים לבתי החולים, אבל כמובן, כפי שאמרתי, אנחנו עדיין מזרימים כוחות כדי לוודא ולראות שאין נפגעים נוספים בזירה עצמה ומסביב לה, וככל שיהיו פרטים, כמובן, בן וינון, אנחנו נעביר אותם כבר.
אמרת 15-16 נפגעים, לא אמרת את המילה אנוש.
אמרתי 6 נפגעים באורח קשה, אנחנו עדיין לא מגדירים אותם...
אנחנו מכירים את המובן של האנוש, לכן אני שואל.
נכון, בן, אתה צודק, אבל אנחנו עדיין מחכים לפרטים של הצוותים שלנו, מפקד הכוח כמובן צריך להעביר את הדיווח בצורה מדויקת, ורק לאחר שהוא יעביר, אנחנו נעביר כמובן צודק. גם חוץ את הדברים.
אלי, תודה.
אבי?
כן, אני אתכם, אז כמו שאלי אומר, אנחנו בדיוק את הדברים שכמו שאלי אומר, אנחנו מדברים על מספר גדול של נפגעים, הוכרז אירוע רב נפגעים במקום, יש שם שתי מחבלים מנוטרדים, כרגע מבצעים סריקות בכל הזירה כדי לוודא שאין דבר מה נוסף שיכול להפתיע את הכוחות, מתחילים לפנות את הנפגעים כאשר אנחנו מדברים על 6 במצב אנוש, שנאבקים על חייהם ומתכוונים לפנות אותם מיידית לבתי החולים בירושלים, גם בתי החולים הדסה וגם שערי צדק נתבקשו להיערך לקליטה מסיבית של נפגעים, וזה מה שהם עושים כרגע, מפנים את חדרי הטיפול נמרץ, חדרי הטראומה, סליחה.
אנחנו מדברים, בוא נזכיר, זוכרים, אמרנו, צומת רמות, רחוב יגאל ידין, וכנראה אני מניח גם מהסרטונים הכל פקוק, אל תתקרבו לאזור בכלל.
ברור, ברור, וכדי לאפשר גם תנועה מהירה של כוחות הצלה וכוחות משטרה במקום, כי בסך הכל מדובר באירוע שעדיין מתנהל. אם מישהו חושב שהאירוע הזה יסתיים, לא, הוא עדיין מתנהל. יש הרבה מאוד דברים לעשות בזירה, גם בפינוי נפגעים, גם בטיפול בנפגעים, וגם בזיכוי הזירה, כי אנחנו לא רוצים לראות בטלית 2 או דברים אחרים, שיכולים להפתיע את הכוחות שלנו חלילה.
טוב, תאסוף חומר, ותחזור אלינו, זה חתיכת אירוע עושה רושם.
זה מצטמן כי הוא לא נעים בכלל.
תודה, אבי אשכנזי.
תודה.
תודה לכם.
אני מאמר, בלי לדעת, שזה חמאס, אם כי אני לא יודע, ואז אתה יודע, זה מתווסף לוויכוח הנצחי, של, שאני אומר תמיד, חמאס יש גם ביהודה ושומרון, אי אפשר להגיד
צודק, אין חמאס. צריך להשמיד גם את החמאסניקים ביהודה ושומרון.
כן, נכון? אבל...
צריך גם אותם להגלות.
נכון, אבל...
טוב, בסוף זה
קודם,
מה
שיהיה. מכיוון שזה הרבה עבודה, כי יש לנו בהרבה מקומות, קודם הייתי מחזיר את האחים והאחיות שלנו. אחר כך מגלה את כולם.
אוקיי, כשתהיה ראש ממשלה, תנהל את האירוע, בסדר?
אני לא מועמד, אתה כן. אני מועמד? אני בניגוד לך, כן.
כן? איפה אני מועמד?
אז אני אומר לך, אם אתה לא מודע.
כן.
אין בן אדם, מכיוון שאני מוגדר בבייס שלי כמחזיק תיק ינון מגל, וזה לא יאמר לזכותי.
כן.
ניגשו אליי 20 איש ביום, ואומרים לי, ברור לך שהוא מחליף בסוף את נתניהו, ואמרתי, כן, אני מחכה לזה בקוצר רוח, לפחות להיפטר ממנו בתוכנית. אני אנהל לך את הקמפיין. זה מה שקרה, לבעוט אותך למעלה.
כבר מנהל אותי, מנהל לי את הקמפיין.
נכון, אני עוזר, אני לא יודע, מנהל, אין לי סמכויות.
אתה עוזר, זה נכון. בסדר, טוב, תשמע.
יש פה, בניואנסים, עכשיו בוא נראה גרצינים, וזה עם כל הכבוד לדחקות, בניואנסים, אלי בין לא רצה להגיד אנוש, שישה אנוש, ולעומת זאת, אבי אשכנזי כן אמר, בסוף, זה לא חמק ממני, שישה אנוש. למה אני שואל, כשאתה אומרים אנוש למישהו שאנחנו יודעים שהוא כבר מת, או שהוא נמצא בשלבי החייה חסרת סיכוי. ולכן אני שואל את עצמי, ומתפלל תוך כדי שאלות, אם האירוע הזה עוד יכול להיגמר רק עם פצועים, או שהוא ייגמר לנו עם כמה
וכמה. אני לא יודע, לא הייתי מזדרז פה.
אני יודע, גם אני לא יודע.
בכלל, כל האירוע הזה שכולם ממהרים פה לתת בשורות רעות, אני חושב צריך להירגע ממנו. אתה יודע, יש כל הזמן בוואטסאפים,
אבל אתה יודע, אז מכיר איך זה עובד. אגב, ירו לתוך אוטובוס, אם אני מבין נכון.
ירו לתוך אוטובוס?
אם אני מבין נכון.
טוב, אני יודע.
לא, לא, לא מצחיק, לא נורא, לא, עצוב מאוד, רק בשבת בן גביר אמר לנו, אבל אין פיגועים, ויש פיגועים, אבל צא לפרסומות, ניקח קצת אוויר, לא?
טוב.
למרבה הצער, אלי בין כבר תיקן לאנוש, מה ששאלתי אותו, מה שאומר שזה בוקר קשה מאוד. אוטובוסים לא היה לנו הרבה זמן, תקן אותי אם אני טועה.
כן, יחסית הפיגועים ביהודה ושומרון ירדו מאוד בתקופה האחרונה. הייתה פעולה טובה של צהל במחנות מה שהם קוראים פליטים.
צהל והשבק, הייתה פעולה עצימה
והשבק,
מאוד.
כן. דובר המשטרה איתנו, ניצב משנה ארי דורון, שלום. כן, ארי, אתה יכול לתת לנו...
זה פחות טוב, שלום.
כן, דובר המשטרה, דבר.
אז אנחנו מדברים על אירוע ירי... צומת רמות בירושלים, שניים מהחשודים כמחבלים ונוטרלים. אנחנו נראים על מספר נפגעים שנמצאים במקור, כמובן ששוטרי מחוז ירושלים בזירה, מבצעים פעולות ראשוניות, חשובות, הכרחיות, על מנת לוודא חלילה שאין לנו סייענים או מחבלים נוספים בזירה. אלו הפרטים הראשונים שאנחנו יכולים למסור בשלב הזה, כמובן שהתראות ספציפיות, על אזור צומת רמות לא היו, למעט התראות כלליות.
מה קרה שם?
שיש, אירוע ירי.
לא, אבל מה, יודעים מה היה?
שני מחבלים, נכון?
שני מחבלים.
הם עלו לאוטובוס או שהם ירו מבחוץ?
ישנם כמה גרסאות, אנחנו בודקים את הכל כרגע, כאן המשטרה מקיים הערכת מצב ראשונית, טלפונית כרגע.
איזה נשק?
בין אלו פרטים ראשונים שכרגע, אנחנו חוקרים אותם, ונכון שלמסור אותם בשלב הזה.
טוב, אם יהיה מה עוד לעדכן,
כמובן.
תודה, אני הדובר המשטרה, צב משנה ארי דורון. תראה, אין, זה לא לעולם חוסן, אי אפשר לעשות אטימה. אתה יכול להילחם, אתה יכול לנקוט בכל האמצעים, ואתה נוקט, ביהודה ושומרון בטוח. אגב, בהצלחה, מ-7 באוקטובר מספר הפיגועים שיצאו משם לא היה גבוה, אבל בסוף
בוא נגיד ככה, אם המחבלים האלה היו יודעים שעכשיו בדקות אלו נוסעים לכפרים שלהם, מעמיסים את המשפחות, את ההורים שלהם ואת האחים שלהם וזורקים אותם בעזה, אני מניח שהם לא היו עושים את הפיגוע.
תשמע, אז למה עושים את זה?
למה לא עושים את זה, אתה שואל?
כן, למה לא עושים את זה?
בגלל שבטח זה לא תואם את החוק הבינלאומי, או איזה שקר כלשהו אחר.
אז למה? אתה יודע מה, שזה ראש ממשלה, יבוא, ואתה יודע מה, אני זורם איתו, בואו, אנחנו משחקים פה עכשיו, נדמה לי. יבוא אינעם, יגיד, חבר'ה, יש לי שתי אופציות, או לציית לחוק הבינלאומי, ולאפשר לעצמי להמשיך להסתובב, לפחות בחלק מהעולם, כי יש לו כבר צו מעצר אחד מהאג, או אני אומר, חבר'ה, אני את החופשות שלי אנסה בטבריה, לא רק...
לא רק הוא, זה כל מי שיהיה שותף לדבר הזה, יהיה בגצים, בגץ לא יאפשר את זה, מה זה?
לא, לא, הוא יכול, גם אם בגץ לא יאפשר, הוא יכול להעביר חקיקה, ולנסח אותו ככה. לא, אפשר. אני אומר לך באחריות, אם יהיה מנהיג שירצה, שאם יהיה פה מנהיג שירצה באמת להגלות, וזה כבר עלה 1,001 פעמים, משפחות של מחבלים להוציא אותו מהארץ, אפשר לעשות את זה.
בגץ ייתן את זה, נו באמת.
כן, בגץ יש גבול, ברגע שאפשר לעשות את זה, לשריין את זה, אפשר לנסח את זה, כן, בגץ ייתן, אני אומר לך את זה באחריות. אני גם אגיד לך עוד משהו, אני תומך בזה.
שאתה אומר שאתה אומר את זה באחריות, לא מעלה ולא מוריד.
אני תומך, לא רק באחריות.
אתה יכול להגיד, אני תומך בזה. אבל זה ברור שבגץ, דפני שדואגת לאוכל של הנוחבות, ואיציק, כן, שדואג גם כן דואגים לנוחבות, הם יתנו לך לגרש משפחות של מחבלים, נו באמת.
אני לא השמעתי לך היום, כן, ברור, מה זאת אומרת, זה כבר חוק שעלה 1,000 פעמים, ותמיד הקואליציה בסוף...
לא עלה החוק הזה 1,000 פעמים.
עלה לדיון ונוסח 200 מיליון פעמים גירוש משפחות מחבלים, ודיברנו עליו בכל הקואליציות, תמיד הקואליציה איכשהו מנעה את זה, ואני אגיד לך יותר מזה, אתמול או שלשום, נתניהו פרסם סרטון באנגלית שבו הוא מדבר ומשבח את מערכת המשפט העצמאית שעושה פה חקירות עצמאיות, לכן הוא תקף כאילו את האג. אז אנחנו צריכים להחליט. זה הכל, פרסומות.
עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2.
אבי אשכנזי, עדכון?
כן, מה שאנחנו יודעים כרגע זה פיגוע רצחני שמתבצע ברמות, בסמוך לשעה, לפני שעה בערך, משני מחבלים מגיעים לצומת, מבצעים ירי. על כלי רכב חולפים בין היתר גם על כנראה אוטובוס. מהיר הזה ישנם 16 נפגעים בדרגות פציעה שונות, 6 מהם במצב קשה אנוש, שכרגע על חלקם מבצעים פעולות החייה ופעולות מצילות חיים, והם עושים את דרכם כרגע לבתי החולים, גם הדסה וגם לשערי צדק. יתר הנפגעים מפונים באמבולנסים של מגן דוד אדום לבתי החולים במצב, כמו ששמעתי, בדרגות פציעה שונות, בינוני וקל, וכרגע בצהל ובמשטרה מנסים להבין, יחד עם השבק, מאיכן יצאו שני המחבלים האלה, והם היו להם שותפים, שעדיין מסתובבים, כלומר סיינים, בין היתר מנסים לבדוק אם הם הגיעו ממזרח ירושלים או מאזור היוש, להבין מה התשתית, מי עומד מאחוריה, וכדי לנסות ולפגוע באותה תשתית כמה שיותר מהר, לפני שהיא תוציא לפועל, פיגוע נוסף.
אוקיי.
תודה רבה.
תודה. נשמע שיר של חנן בן ארי, בערב ראש השנה האחרון, רגע לפני כניסת החג, חנן בן ארי קיבל וואטסאפ מטלטל מאחיו עמיחי, שכתב לו, אחי, עוד מעט לוקחים לנו את
הפיגוע. רגע, יש כבר הודעה על 4 נרצחים בפיגוע, רק שנדע את זה. חנן בן ארי דווקא מתאים פה.
כן, אז הוא קיבל הודעה, אחי, עוד מעט לוקחים לנו את הפלאפונים, אם קורה לי משהו, אני מבקש תעביר את ההודעה הקולית שאני שולח לך פה לאשתי ולבנות. אני אוהב אותך, וחנן אומר, זה הפחיד אותי ברמות, ניסיתי להתקשר אליו, אבל הקו כבר היה מנותק, כל התפילות של החג היו רק עליו, ועל החברים שנכנסו איתו ללבנון, כך לולד הפזמון של אחי. אבל מהפחד מהמנחוס, לא המשכתי לכתוב עד שעמיחי שב בשלום, ורק אחרי זה הוא השלים את השיר, ויצר אותו, אז בוא נשמע, זה שיר חדש שהוא הוציא היום לדעתי, קוראים לו אחי, אל אחיו המילואימניק, זה שיר למילואימניקים, שהוא אומר לדעתי תודה גם בשמנו. הנה.
צריכים הלוואה לחגים? הלוואה חופשית של הפניקס. חפשו הפניקס הלוואות. המלווה הפניקס אשראי צרכני. היא עמידה בפירון הלוואה לו על גרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לעמידה בתנאי החיתום.
אתה מואר מדי וזה מפחיד, החלטתי עוד
אמרת ולא הקשבת, פחדתי שאף פעם לא תספיק. אחי, אתה איתי בחלומות שלי, אני נרדם ומתעורר, נרדם ומתעורר, נרדם ושוב אחי, תלך תחזור, שאלוהים ישמור, זה לא הזמן לשלוח לי מכתב פרידה, עוד לא הספקנו כלום. נשאיר אותו ביחד, נשאיר ואז אתה תצחק בקול, תגיד אף פעם לא הייתי את זה ככה, סתם עשית מזה משהו גדול. ואז אתה תיקח את הגיטרה ותנגן בשקט עיר מקלט, אני אוקיי, אתה תחפש את ההרמוניה ולא תזיר גם לא דימה אחת. אחי, אתה איתי בחלומות שלי, אני נרדם ומתעורר, נרדם ומתעורר, נרדם ושוב אחי, תלך תחזור, שאלוהים ישמור, זה לא הזמן לשלוח לי מכתב פרידה, עוד לא הספקנו כלום.
תן קרדיטים לשר פלסנר ויואב כהן, שקד מורג, סתיו קורנס ויציק אהרון, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, בדיגיטל גיא רביב, עומר אוקון ורעות מתיתיהו ארגון. תודה לכם שהייתם איתנו, שנשמע בעזרת השם בשורות יותר טובות.
אמן.